מקור המסורת והדת שעוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשרי פשע סליחה, חטאות היחיד לציבור נמחקים על ידי תשובה, הנביאים מלאים הם דברים נשגבים על דבר תשובה, בכלל כל ערך התוכה התורית בנוי על תשובה אמונה. זו התשובה הרגילה המקובלת. במעמקיה ישנם פרטים רבים חקר אשר אך כלליהם היסודים דורשים הרחבת דיבורים וביורים רבים. אולי יעזוב בלי זה? טוב, בסדר. זה לא עובד?
עובד.
העיקר שאני עובד, לא חשוב. עכשיו, יש כאן רמב״ם, תעשי לי רמב״ם, צריך להיות רמב״ם. רמב״ם חלק ראשון. רמב״ם יכול תשובה. יש כאן, תודה רבה. עכשיו מדברים על התשובה השכלית. התשובה היא שכלית, היא אותה שכבר רכשה לה את התשובה הטבעית לאמונית, יונה, אשר לא רק צער גופני או נפשי רוחני ולא רק השפעת המסורת והדת והקבלה, אם היא פחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מהן לפנים הנפש. יש אחד השפעות יש מדבר על יש כל עבירת העונש, יש גם דבר אחר, זה אדם מתרגל ללכת לפי חוקים וכל סטייה מרחוק זה מפריע לו, זה כמו אותו יק זקן שבשתיים בלילה הוא לא יעבור את בלי אור ירוק, אף הוא בשלור אוטו ממרחקים. זה החוק החוק. יש בזה יסוד חשוב מאוד. ואדם, שאדם שומר חוק, וכל סיים החוק זה מפריע לו. אם כן, לא כל זה. כי אם הכרה ברורה הבאה מהשקפת עולם וחיים השלימה, אשר עלתה למעלתה אחרי אשר התפקיד הטבעי ואמוני כבר רשמו ביפה את רשימיו. תשובה באה מתוך השקפת עולם, לא משום ששכר ועונש, לא משום בעיות שזה גורם לו. אני רוצה להגיד על כך, תשובה זו הכלולה מהקודמות היא מליאה כבר עושר אין קץ, היא מהפכת את החטאים כולה לזכויות, מכל השגיאות היא מוצאת לימודים נשגבים, מכל ההשפלות עליות נדרות. זאת התשובה שני כל אליה נשואות שמוכרח על ספרו. יש תשובה העליונה, היא כבר לא שום חשבונות אישיים, לא של צער, לא של עונש, אלא הכל מתוך השקפת עולם. זה בעצם מה שהרמב"ם קורא לזה, זה לשמה, זה מאהבה. הרמב״ם בפרק מלכות שלנו ככה, אל יאמר אדם מרין עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שקבל כל הברכות הטובות בה כדי שזכה לחיי עולם הבא וכולי. אין ראוי לעבוד על השם על דרך הזה, שעובר על דרך הזה עובד מהירה, ואינו מעלת הנביאים ולא מעלת חכמים, ואין עובדים השם על דרך זה, אלה עמי הארץ ונשים והקטנים שמחנכים אותם לעבוד מהירה עד שתרבה דעתם ירדו מהווה. המטרה שכולם ירדו מהווה. מה זה מהווה? עובד מהווה עוסק בתורה במצוות, הולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה ולא כדי לרשע טובה, אלא עושה את האמת מפני שהוא אמת וסוף הדבר הבא. עצם הדבר הזה ללא כל חשבון, זה בעצם הבדל בין פרשה ראשונה ושנייה בקריאת שמה. פרשה ראשונה, תוב אהבת שמקיך בחורבה וכונה שחומדיך וידור מלא שלך מצחויים עליך ושנם תמרונך ודיברת בם ושינקו איתך, אין כשום שכר ועונש. פרשה שנייה מה כתוב? מה נפלתי שמיה משם לא עוד בכל מנוש, נתתים את הרצחם איתו וכולי, חבדתם אלה. פרשה שכבר עושה כבר מדבר אל המונים שהם זקוקים כבר לחשבון, לשכר ועונש. אבל הפרשה הראשונה, מה הסיבה? אין צורך שום סיבה. עצם הדבר הזה, מה אהבת שמר ככה? יש תשובה שזה לא עושה, לא ינצור בשום חשבון, מתוך הבנה מהגיעים למסקנה הזאת. זה כבר, זה נקרא כבר תשובה מהווה, והרב כאן רומז על דבר מעניין. חז"ל אומרים, תשובה מהווה, עבירות נעשות זכויות. איך להבין את הדבר הזה? אפשר דרך כלל חושבים זה איזה מין סוכריה שנותנים לה לעובד מהווה. עובד מהווה, אם עובד מהווה הוא לא צריך את כל החשבונות הללו, מה עבירות עבירות נעשות זכויות? אם אדם עושה תשובה מהווה בגלל שהזכויות, העבירות יהיה לזכויות, אז זה כבר לא תשובה מהווה. כל תשובה מהווה פירושו שלו אין לו שום חשבונות. הרב רומז על כך, הוא אומר, מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים. אדם לומד, יש לקח מהכישלונות שלו, וזה עוזר לו אחר כך להתקדם. לא רק שעבירות נמחקות, אלא הכישלון זה מה שאחר כך דוחף אותו לעלות למעלה. מכל השגיאות לימודים, ומכל השפלות עליות נדרות. טוב, אלה הדברים באופן כללי. עכשיו, לפני שמתחיל פרק שני, אני רוצה לומר כאן כמה מילים על קשר תפיסתו של הרב. ראשית כל, עלינו לדעת מה שבכל פסיכולוגיה הדברים ברורים, וכל אחד מאיתנו שהוא יודע, שיש באדם בלתי, חלק בלתי מודע. יש פעילות בנפש אדם באופן מתמיד, מבלי שמודע לך. תקרא לזה תת מודע, לא מודע, אל מודע, אבל יש פעילות בנפש. דוגמה לכך, כל אחד יכול לבחך, לפעמים קורה שאדם חולה מזה חלום, אבל פתאום יש דברים שכבר שנים לא עסק בהם, ואחר כך מחפש איך הוא הגיע די כך, מתברר שבמשך היום פגש מישהו שיהיה קשור באיזה דרך של אותו מקרה, בדרך אסוציאטיבית, והוא לא חשב על כך. אבל הוא לא חשב על כך, אבל בלב, בנפש, זה פעל עם כל אסוציאציות, יש פעילות מתמדת בנפש אדם. חלק גדול, יש, הראשונים כבר רומזים על כך, המצוות, יש להם חשיבות, גם אם אדם לא מתכוון, לא עושה לשם כוונה. המדרגה אדם יעשה את זה מתוך כוונה. אבל כי ידוע, כל הפרסומת המודרנית בנויה על כך להגיע לאדם לתת מודע. אדם שומע בטלוויזיה, שומע ברדיו, פתאום מפריעים לו עם סיפורים, לא רוצה לשמוע. הוא מרגיז אותו. אבל כל הסקרים מוכיחים שסופו של דבר קונה אותה סקורה. ובסוף סלמטר ניסה את דרך מוסר גם כן להכניס לתת מודע, הוא קורא לזה כחות אפלים. הוא דיבר כך שאנשים יגידו פסוקים, יחזרו לפסוקים בלי סוף, אפילו בלי מחשבה, שיחדור פנימה. מזכיר לי סיפור שאני פעם סיפרתי לפני שהייתי עוד רם צעיר בישיבה תיכונית. אמרתי שם לאיזה בחור, אמרתי, למה אתה לא אומר אמן יש מרב? היה מחוצף גדול, אז אמר לי, מה אתה עושה עם זה יסף? ואם אני אומר, אם יש מרב, אני מתכוון לזה. אמרתי, בוא ספר לך בדיחה מטופשת. אבל בוא, נשמע דעתך. ספרים שזה תעשיין אחד באמריקה, רצה להתקבל אצל איזה רבי. טוב, היה התרגשות רבה, איזה מיליונר, יבא לרב, ומסום בקש לבקשה, ורבי יענה לו, וכבר ודאי הוא יעניק לו. קיצים עומדים אחרי הדלת, אומר רבי, שמו שרב, השתגעת, קיצים. טוב, התעשיין הזה יוצא, ושואלים את הרבי, רבי, מה ביקש שלא הצלחת להבטיח? הוא משוגע, מה יש? הוא רצה שנתן הוראה שיגידו כך, עמי יהי שמי רבא מבורך לעולם לעולמי עולמי הכולה. מה זה? מה הכולה? כל העולם? אבל הוא רוצה להגיד, עם כל קולה, שיכנס לקולה. אז מה, יכולתי להסכים לו? אמרתי, בדיחה מטופשת. אמרתי, תגיד לי, אילו היו עושה ככה, היה מגביר את מחירת הקולה? אני חושב שכן. אמרתי, תאר לך איזה טוב עשה הקדוש ברוך הוא, שאתה אומר, אמי יהי שמירה, ואת אפילו לא חושב. אבל זה נכנס, זה חודר. חשוב לדעת, אם כן, זה יסוד הראשון, שיש פעילות מתמדת מתחת להכרת טעם בתת מודע. עכשיו, מה יש בנפש אדם? אז זה יש כאן פסיכולוגים, פרויד יש לו תיאוריה כזאת, היום כבר יצא מן המודה, יש כל מיני דברים. אבל כולם עושים כך שיש מאבקים בתוך נפש אדם, יש כל מיני שאיפות, פחדים, שנבקים זה עם זה. עכשיו נראה מה אומרים רבותי זה. יש מדרש מביא מסילת ישרים בפרק ראשון, והנפש לא תמלא. משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלך. עירוני זה כפרי, נשא בת מלך, כל מה הטובות שיעניק לה לא מספק אותה. למה? מפני שהיא בת מלך. כלומר, אותו כפרי רוצה לעשות לה טובות לטובת מלך, מה הוא יכול כבר לתת לה? עוד שמנת, עוד חתיכת בשר, מה הוא יכול לתת לה בתנאים שלו? זה לא מספק אותה, היא באה מבית המלך. כך אומר המדרש, אומר הרמח"ל, הנפש לא תמלא, הנפש באה מעליונים. מה אתה רוצה לתת לה? יש לה שאיפות אחרות. כלומר, בתוך הנפש יש שאיפה, היא חשה מתחת לשפה הקרה שקשורה לקדוש ברוך הוא. אז מה האדם יכול לתת? כלומר, כבר חזר כרום דימה כך, שיש במעמקי נפש אדם, יש איזו שאיפה, יש איזו תחושת קשר חזקה עם העולמות העליונים, עם הקדוש ברוך הוא, וכן, שום דבר לא מספק אותה. אנחנו יודעים, מי שיש לו מנה, רוצה מתי. אדם אף פעם לא מסתפק במה שיש לו. פסוק בקהלת, אוהב כסף, לא יזבח כסף. אדם כל הזמן רוצה להתקדם, 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 להתקדם. זה היום המילה, במיוחד אצל צעירים, אומרים חזל, אוהב כסף לא יזבע כסף, אוהב מצווה לא יזבע מצווה. כלומר, מאחורי השאיפה להתקדם פיזית בכסף, מאחורי זה עומד איזה שאיפה בנפש אדם להתקדם מבחינה רוחנית. אבל כשזה יורד למטה, אז במילא השאיפה הופך עוד כסף. אבל מה עומד מאחורי כל השאיפה הזו של התקדמות? להתקדם למעלה. עכשיו נראה אחד התופעות המעניינות. הדת שנחלת כל עולם כולו, אני לא מדבר על איזה דתות, אני לא מדבר על אלי, לא משנה. הנביא אומר, כל מקום מוכתר מוגש לשמי, בכל מקום שמכתירים לעבודה זרה בעצם מחפשים את הקדוש ברוך. כל עובדי אלילים, יש אחד הביטויים של עם גבילון, אני לא זוכר עכשיו, כל עובדי זולתך בעצם מחפשים את הקדוש ברוך. מה פתאום? ילד, הדבר הטבעי ביותר, אומרים לו לחינוך ילדים קטנים, כל ילד כאשר בקלות אפשר להסביר לו על הקדוש ברוך הוא. כמובן יש לו דמיונות, זה לא המושג האמיתי של הקדוש ברוך הוא. אבל מה פתאום מדבר אליו? הוא לא רואה, הוא לא שומע. יש משהו, העובדה הזאת, שהעולם זקוק וחפש דרך לקדוש ברוך הוא. אז פונה לאלילים. אבל בסופו של דבר, יש בנפש דם משהו שאדם רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא. אפשר להגיע כמובן בטהרה, אפשר להגיע, להגיע, חסו שלום, להתופס ככה בכל מיני אלילים בעבודה זרה, שאחר כך עם כל התאוות, גם נהבת, גם את בנותיהם, מוסרים. אם כי זאת אומרת שיש משהו בנפש האדם בכלל שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אם כן, הפסיכולוגיה החילונית יודעת, הנפש שלנו רוצה שלטון, רוצה תאוות, רוצה סקס, רוצה, יש לו כל מיני תיאוריות. אבל שמאחורי זה יש גם נשמה שבעצם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. ועכשיו בוא נראה, לא רק סתם להתקרב, אלא העניין הוא ככה, העולם בא מלמעלה ומבקשים לחזור. אם כי יש יסוד התשובה עומד בעולם כולו, יש התפתחות בעולם, זה מקובל. אנחנו לא מקבלים את תפיסתו של משמו שזה התחיל בקוף, אבל הרב קוק מדבר כך, יש יסוד של התפתחות בעולם, יש רצון להשתלמות, זה בטבע כולו. כלומר העולם בא דרך עשר ספירות על פי קבלה, ירד מלמעלה, מקודם היה רק אידיה, חק זה הפך להיות קיבל כבר צורה גשמית, ויש כל הזמן שאיפה להתקרב בהשתלמות. אז התשובה היא תשובה עולמית, אם כי זה לא רק עניין מקרי, כל החיים בעצם נועדים על כך שהעולם רוצה להתקדם, ומאחורי התקדמות הזאת עומדת אותה שאיפה של להתקרב לקדוש ברוך הוא. אם כן, כשאני חוזר בתשובה אני תופס טרמפ על איזה תנועה עולמית שבעצם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה בעצם יסוד דברי התפיסתו של הרב קוק. אנחנו נדבר הרבה אחר כך על התחושות השונות, כי בדרך כלל בספרים הקלאסיים מדברים על מה שצריך אדם להרגיש, אבל מה עם ההרגשות הנלוות, אז אני מדבר. אבל עכשיו נראה, זה מהפרק השני שהרב מדבר, שכתב על זה כספר, תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. לגבי משך זמנה מתחלקת התשובה מתחלקת לשני חלקים, תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. מישהו אחרי שיעור הקדם הזכיר לי דבר ששמע ממנו, אני שמעתי מהרב חלב מורי צדיק לברכה, אמר לי שיש חיות ששומרות על ניקיונם. חתולה כל היום היא מלקקת את עצמה, רוצה לנקות את עצמה, מלקקת כל מקום בגוף שלה, ויש תנגולת שמליאה אבק, איך היא מתנקה? מתרוממת, ואז הכל, כל האבק יולי. יש דרכי שתי דרכים לתארו, יש לאט לאט צעד צעד, ויש איזה שינוי פתאומי. עכשיו רב מדבר, יש תשובה פתאומית ותשובה דרגתית. פתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס לנשמה, בפעם אחת מכיר הוא את הרוע ואת הקיור של החטא ונפח להישחט. הוא כבר מרגיש בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על איזו השפעה נשמתית גדולה, שהוא לחפש את תיבותיה במנקי התלומה. כבר חזל עמדו על כך שיש לפעמים שאדם תוך שנייה אחת הופך להיות צדיק. המקדש שמנה שהוא צעני צדיק גמור, והנה רק כרגע להשכרת שבת, חוששים לקידושיו, שמה הרהר תשובה בלבוי. שמה עבר בלבוי זה ממשהו, איזה ברק פתאום ראה את כל הקיור. נשים לב, כאן לא מדבר על ברק שראה את כל הטוב, ראה פתאום את כל הקיור, ואז באותו רגע הופך להיות אדם אחר. מאיפה בא אותו ברק? אי אפשר להסביר את זה מבחינה פסיכולוגית, אני אומר זה בא כנראה איפה, ממה מכה הנפש בתלומה, זה עניין סודי, אני יודע, אנחנו לא יודעים איזה, אבל זה קורה לפעמים שבא על אדם איזה מין ברק פתאום, ואז פתאום הופך, נשתנה ונעשה לאדם אחר. אבל יש גם דרך אחרת. וישובה הדרגתית, לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרעל הטוב, אלא מרגיש שהוא צריך להיות הולך ומתיב דרכה, מרגיש הרגשה שצריך להתקדם לאט לאט, הולך ומתיב דרכיו ואורחות חייו, רצונו הלוך מחשבותיו. התשובה לך זה לא רק מעשים, אלא כל הלך מחשבה, כל הרצון. אנחנו נדבר עוד, נקווה נספיק לדבר על חשיבות הרצון, על חיזוק הרצון. הוא מרגיש, יש לו איזו הרגשה שני, הוא צריך להתקרב לאט לאט, לא באופן פתאומי. וכובש, ובהמלאכו זה הולך וכובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מטיל את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוכות עיקון. זה הקלאסי, התשובה הקלאסית, אדם לאט לאט מרגיש צורך. אנשים דרך כלל הם חסרי סבלנות, רוצים הכל לעשות בפעם אחת. איך אמר אחד מגדולי המוסר, אמר ככה, אני לא זוכר כבר מי היה, שהיה רוצה שבעצם לילה אחת שפתאום יתגלה אליו, אני יודע איזה מין אליהו נביא, ולמד אותו כל התורה כולה. אבל היה רוצה באותו לילה גם לישון טוב. זהו זה. אנשים אין להם סבלנות, רוצים להגיע מהר. צריך לדעת, זה דרך ארוכה, לאט לאט. עכשיו, אבל יש עכשיו תשובה עליונה. באה מהברכה של הטוב הכללי, של הטוב אלוהי אשר בעולמות כולם. עד עכשיו דיברנו איזו תפיסה פנימית פתאום לראות כל הקיום, כמה זה מכוער, כמה הוא שפל, כמה זה כל כך לא יפה כל מה שעושה, כל הדברים הקטנוניים, פתאום ראית הקטנות של כל החיים, כמה אני קטנו, על מה התופסת לי מקום, מה בעולם הערכים שלי. זה מין תפיסה אחת, ראית הקיור ואת הרע, כמה הוא אפס. וזה, אבל יש גם ברק אחר, פתאום רואה את הטוב, את היופי של החיים, תורים של חיים קדושים. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב אלוהי אשר בעולמות כולם, אור חי עולמים, נשמת כל הצילית מצטיירת לפנינו בהודה ודושתה, כמה שהלב יכול לספוג. ולא באמת הכל הוא טוב ישר כל כך, וישר והטוב שבאנו לו הוא בא מהתמתנו אל הכל, ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל. פירור משונה מפורד כבק דק שלא נחשב. מתוך הכרה זו שהכרה אלוהית באמת, באה תשובה מעבר בחיי הפרט חיי הכלל. יש גם תפיסה אחרת, זאת אומרת, אדם ראה כל היופי של היצירה האלוקית, ואז כל הדברים הרעים הם לא תופסים מקום, הם גם הם קטנים. זאת אומרת, כל היופי, את כל ההוד, את כל השגב אלוקי של היצירה האלוקית, של היצירה הרוחנית, ובעצם זה כל כך שייך לי, מה, אז אני אתנתק מזה? וזה מביא אותו טוב ברק פתאום, פתאום שמשתנה. כי אם תהיה לפעמים שהשינוי הפתאום היא באה משום שראה את האפסיות, את הקיור, את הקטנוניות שבחיים הם מנותקים מהקדושה, יש לנו ראה את כל היופי, את כל הפאר. אדם ראה פתאום את אדם ראה לפניו חיים של קדושה, איך נראים חיים של איזה עושר, כמה יופי יש בחיים כאלה. וזה איזה מין ברק, זה כבר, זו כבר התשובה העליונה, זה כבר בא פתאומית. אבל זמר זה אנחנו מצפים, וזה יכול לבוא גם אחר כך, לא רק ליחידים אלא גם לכלל כולו. מה הפירוש? ובאו העובדים ביום המואז יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. מה זה שופר גדול? זה התעוררות. יש שופר קטן, יש, אנחנו הגמרא אומר שיש בת קול אחר שמע שוב בנים שומנים חוץ מאחר, ויש כמה פנים בגמרא שהגמרא אומר יש בת קול, מה, איפה הבת קול, למה לא שומעים? זה פתאום יש הרהורי תשובה באדם זנבים מתוך אותו בת קול בשמיים. הבת קול בא לידי ביטוי בהרהורים, אבל יש על מי זה הוררות, התעוררות חד פעמי גדולה, זה נקרא שופר גדול. לא שהשופר, הכל השופר, זה לא סימן. יש כל מיני סיפורים על משוגעים שבכפר תקעו בשופר באמצע היום. אגב, מה שקשור לישיבה, יש סיפור יפה. כשתכנו את הישיבה, אדריכלית ריטה שם, היא רצתה לבנות ישיבה מודרנית, לבנות בלי חלונות. מה זה בשביל מה צריכים חלונות? יש אוויר, יש לו אוויר, יש הכל, יש עוד. מה בשביל מה? אני עמד מוכרח להיות חלונות. בשביל מה? אמרתי, בוא אספר לסיפור. באיזה עיירה, איזה משוגע אחד התחיל לתקוע בשופר. חבר'ה, רואה, משיח הגיע. אז הרב פתח את החלון, הוציא את ראשו והריח, ולא. משיח עוד לא בא. מה אתה נוצא חלון? שאפשר לדעת שבים שעבר או לא. אני מספר, עברו איזה 10-20 שנה, והיא מרצה בחיפה בטכניון, ואחת הארצות מדברת על חלון, יש כל נטפתים לחלון, יש אוויר, יש אור, יש משיח. תפס את עצמי שם מדבר על משיח, סיפרתי את הסיפור שיש כאן, יש גם חלון, יש תפקיד כזה. כי בכל אופן נדבר, שופר גדול זה אין הכוונה על כל, אלא הכוונה התעוררות גדולה חד פעמית. אז באו העובדים בארץ השיעור ואני נחלים בארץ מצרים. אני אתן עוד שתי דקות, אני אגיד לכם בצורך. אומר ככה, יש שני סוגי יצר הרע, יש אשור, יש מצרים. אשור, כל פעילות מתמדת, רוצה להגיע על אל השמיים, הכל עשי, זה העולם המערבי, הכל מתקדם, מתקדם, אין זמן לעצור, תעצור רגע, לא. ויש מצרים, יצרה של האוריינטליות. אם אתם, אני הייתי דרי ערבים שיושבים, מחכים 5 שעות לאוטובוס, לא מתעצבנים, יש זמן, זה, יש יצרה רע, שיש לו זמן, יש יצרה שכולה פלטנות, ואין לו זמן אפילו לעצור רגע. אז הוא אומר, מי המסוכן ביותר? העובדים. אלה עובדים. אלה מצרים רק נדחים. אבל מבחינה אנושית, את מי אנחנו מכשירים יותר? את אלה פעילים. לכן מקודם באו העובדים בארץ אשור, מקודם יבואו אלה שכל הזמן יש להם פלטנות, ואז אומרים, תעצור, ואז תחשור משהו. אחר כך מגיע מצרים. אז נכון, המצרים הם פחות, יצר השם הם פחות מסוכן מאשר אותה יצר הניו יורקי, תסלחו לי כאן, הניו יורקי שיש כאן, שכל הזמן זה בלי הרף, רוצים לצוק, להתקדם. אבל מבחינה אנושית הם שווים יותר, וכשיבוא אותה התעוררות גדולה, אז גם אלה, גם אלה, באו עבורים בארץ אשור, ונדחים בארץ מצרים, השתחו לשם על הקודש, תראו שלנו.